עמוד נ"ח במדרש רבה פרשה ח' על הפסוק כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. אתם רואים עמוד נ"ח בעמודה השמאלית במדרש רבה. כן, במדרש רבה פרשה ח' על הפסוק כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים וכולי, אומר המדרש, רבנן פטרין קריה באהרון. חכמים פותרים את הפסוק, למי זה מכוון? כי אלוהים שופט, זה אפשר להגיד זה משהו כללי, הקדוש ברוך הוא שופט, זה ישפיל וזה ירים. אבל מה הכוונה? אז רבנן פטרין קריה, הם פותרים את הפסוק הזה, הם מייחסים את הפסוק הזה לאהרון הכהן. מה יש? מה זה זה ישפיל וזה ירים? אהרון הכהן היה שלב שהשפילו אותו, אבל אחרי כן גם הרימו אותו. בלשון זה הושפל, והשליחהו באש ויצא העגל הזה, ובלשון זה הוגבה, שכתוב זה קורבן אהרון ובניו. כן, זאת אומרת מצד אחד השפילו אותו, כן, ומצד שני הוא גם הוגבה. ונראה דיני צריך להבין, אז הוא מסביר, עכשיו הוא יסביר את המדרש. ונראה דיני צריך להבין מענה אהרון למשה. התשובה שאהרון עלה, הרי יש דבר פלא, משה רבינו אומר לאהרון אחרי מעשה העגל, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? זאת אומרת, בסלנג שלנו, מה הם עשו לך שבגלל זה עשית, הבאת עליהם צרה כזאת גדולה? בדרך כלל אדם הביא צרה על מישהו, אז זה תגובה למה שהוא עשה לו. מה עשו לך שהיית צריך לעשות להם דבר כביכול? השמה של משה רבינו כביכול הוא הביא עליהם צרה בכוונה. אז על זה משה רבינו הוא שואל אותו, מה עשו לך העם הזה שבגלל זה, בגלל הצרה שעשו לך, הבאת להם צרה כל כך גדולה? הוא מאשים את אהרון. מה אהרון עונה? אהרון עונה לא ממין העניין. מה הוא עונה? הוא אומר להם, הוא עונה לו, בגלל שאמרו לי, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, ואומר להם למי זהב התפרקו, ויתנו לי, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. זה התשובה של אהרון. שרבינו שואל אותו, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? מה אהרון עונה לו? אומר לו אהרון, הם ביקשו ממני, עשה לנו אלוהים, שילכו לפנינו. אז מה אני אמרתי להם? למי זהב התפרקו, ויתנו לי, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. אז איזה תשובה זאת?
מה הוא השליך?
איזה תשובה זאת? מה הוא ענה?
ומה הוא השליך?
מה?
עובדתי, זה לא היה זה שהוציא אותו, כשמשה רבינו הוציא אותו מהבלוקים, והוא עשה את הזהב הזה.
יש מדרש כזה, אבל בפסוק כתוב, כשמשה רבינו אומר לאהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה, אהרון עונה לו, תראה, זה מה שכתוב, אהרון עונה לו, כי יאמרו אליי, העם אמר לי, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, ואומר להם למי זהב, התפרקו, ויתנו לי, והשליחהו באש ויצא העגל הזה.
מי השליך ומה?
מה? אהרון אומר, והשליחהו באש.
שהוא השליך.
כן, הוא אומר, השלחתי את הזהב שהם נתנו לי לאש, ויצא העגל הזה.
מה, מעצמו?
מה? רגע. אז קודם כל צריך להבין מה אהרון עונה. משה רבינו שואל אותו, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? אז רואים שמשה רבינו מאשים את אהרון בזה שהוא הביא על העם הזה חטא. אז מה אהרון עונה לו? איזה תשובה הוא עונה לו? הוא אומר לו, הם אמרו לי, תעשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, אז אמרתי להם מה שאמרתי, וקרה מה שקרה. מה התשובה לשאלה? מה התשובה לשאלה? אז רשי הרגיש בזה, ורשי אמר, שפרש רשי, ולא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא. זאת אומרת, רשי אומר, ויצא העגל הזה, הכוונה היא שהוא באמת לא רצה לעשות עגל. לא הייתה לו שום כוונה לעשות עגל, אלא אז מה, מה הייתה הכוונה שלו? בסדר, לא הייתה לו כוונה לעשות עגל, אבל מה הייתה הכוונה שלו? מה הוא עונה? הוא עונה, ביקשתי מהם, תנו לי זהב, והתנו לי, והשלחתי את הזהב לאש ויצא העגל הזה. אז מה, אז למה עשית את מה ש... מה זה תשובה למה שהוא שאל אותך? הרי הוא שואל אותך, מה עשית, מה עשה לך עם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? אז מה אתה עונה? מה הוא עונה? אז נכון שרשי הרגיש ורשי אמר ויצא העגל הזה, אני לא עשיתי את העגל. בסדר, לא עשית את העגל, אבל מה כן עשית? מה הראש שלך? מה היה הראש?
מה התכוונת
לעשות? מה התכוונת? אז הוא אומר, אבל מכל מקום, הנה זה מה שהוא שואל, מכל מקום, למה אמר להם כלל למי זהב, ולמה השליך את הזהב באש? מה? לא ברור מה הוא, מה הוא עונה. לא ברור מה הוא עונה. אז הוא מסביר כך, ויש לומר דכל כוונת אהרון הייתה באשר הובחן, מתארון הבחין שכל הצרה הזאת שכל ישראל יבואו לכלל טעות הוא באשר בעוד משה עמהם היה הוא המאחד והיו כולם כאיש אחד. זאת אומרת כך, אהרון חש שהאפשרות שלהם להגיע למצב של טעות היא נובעת מצד זה שאין ביניהם אחדות. זאת אומרת, כל עוד היה משה רבינו איתם, אז משה רבינו הוא המאחד, הוא המאחד את כלל ישראל. אבל כשמשה רבינו איננו, אהרון מרגיש שבאמת הם כבר לא מאוחדים. זה הייתה התחושה של אהרון. זה מה שהוא אומר, וכל כוונת אהרון הייתה כאשר הובחן שכל הצרה הזאת שכל ישראל יבואו לכלל טעות הוא באשר בעוד משה עמהם היה הוא המאחד והיו כולם כאיש אחד חברים. וכשעם ישראל מאוחד, הוא אומר, בלתי אפשר שידבק בהם דבר רע. לא ייתכן שידבק בהם דבר רע.
הוא אומר, זה בזכות משה רבנו, האחדות.
כן.
ובמקום אחר, משה רבנו אומר, שאני כלום אם לא בשביל עם ישראל.
בסדר, לא משנה, אבל המציאות של משה...
כן, כן.
כאומרם זל ביומה, אין חטאת ציבור מתה. זאת אומרת, יש גמרא שאומרת, המשנה אומרת, אין חטאת ציבור, אני אסביר, יש דין של הלכה למשה מסיני, הגמרא אומרת שיש חמש חטאות, זה דין מיוחד בקורבן חטאת, דין מיוחד בקורבן חטאת, חמש חטאות מתות. זאת אומרת, קורבן חטאת, קורבן חטאת להבדיל מקורבנות אחרים, קורבנות אחרים למשל, אם הבעלים מת, כן? הבעלים מת, אדם הקדיש קורבן לעולה והבעלים מת, אז הדין הוא שהיורשים שלו יכולים להביא את הקורבן הזה במקומו. אדם הקדיש שלמים, מת, אז היורשים שלו יכולים להביא את הקורבן במקומו. בחטאת אין דבר כזה. קורבן חטאת שהבעלים שלו מתו, הקורבן מת, אז ממיתים את הקורבן. מריבים את הבהמה ועד שהיא מתה.
כן,
זה הדין. יש חמש חטאות מתות, חטאת שכיפרו בעליה וחטאת שמתו בעליה וחטאת שכיפרו בעליה, ולד חטאת, תמורת חטאת. בקיצור, יש חמש חטאות שהדין הוא שהן הולכות למיטה, אבל זה דין מיוחד בקורבן חטאת, הלכה למשה מסיני. עכשיו, זה הלכה מיוחדת. עכשיו, אבל מצד שני כתוב אין חטאת ציבור מתה. כל הדינים האלה, יש קורבן חטאת שציבור מביא, למשל שעיר ראש חודש או במועדים מביאים שעיר חטאת, אז החטאת ציבור אינה במיטה, אין חטאת ציבור מתה.
למה? הציבור עדיין קיים.
מה?
הציבור תמיד קיים.
אבל יש אני אמרתי סוג אחד של חמיתה, של חטאת שמתו בעליה, זה נכון, בציבור אין מושג של מיטה, אבל מה הדין ולת חטאת? למשל, חטאת זה יכול להיות צעירה, עז. העז הזאת היא מליטה. אז הוולת חטאת הוא אחד החטאות המתות. אם קורבן חטאת, עז שהקדישו אותה לקורבן חטאת, המליטה, ולד, הוולד הולך למיטה, זה נקרא ולד חטאת. אז כן, ולד חטאת הולך למיטה. בציבור אין אין מושג של,
ומה יעשו עם הוולד? מה יעשו עכשיו?
רגע, אז קודם כל הגמרא אומרת אין חטאת ציבור מתה, אין חטאת ציבור מתה, חטאת יחיד הולכת למיטה, חמש חטאות כמו שאמרתי, אבל בציבור ההלכה הזאת לא קיימת. ההלכה למשה בסיני של חמש חטאות מתות לא קיימת בציבור. אז מה הוא רוצה להוציא מזה? הוא רוצה להוציא מזה יסוד. מה היסוד שהוא רוצה להוציא מזה? אז הוא אומר כך, אין אפשרות שבציבור ידבק דבר רע, כאומרם זל ביומה אין חטאת ציבור מתה. אז אתם שומעים איך שהוא מסביר למה באמת אין חטאת ציבור מתה, דווקא חטאת יחיד הולכת למיטה, אבל אין חטאת ציבור מתה, מדוע? אז הוא אומר, משום שאצל אדם פרטי שייך מוות, אצל ציבור לא ש... כמו תראו את הלשון שלו, שציבור דביקים במקור החיים, כמאמר הכתוב, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז המושג מוות לא שייך בציבור בכל הווריאציות שלו, בכל הצורות שלו. אז ממילא גם חטאת יחיד הולכת למיטה, כי אצל אדם פרטי שייך מוות. אז גם החטאת שלו בצורות שונות, או כמו שאמרתי, חמש חטאות מתות, יש להם דין מוות. אבל בציבור אין מושג של מיטה. לכן זה משפיע על שכל ההלכה למשה מסיני שנאמרה בקורבן חטאת, חמש חטאות מתות, לא שייכת לציבור, כי אין מושג של מוות בציבור.
אבל אין שלפעמים הקדוש ברוך הוא כעונש שהביא דבר לציבור.
מה?
שהקדוש ברוך הוא כעונש.
רגע.
עכשיו עם ההודוס הזה, אני קראתי גם.
מה?
הוא סידרו את אשתו, בסוף הוא הרג את אשתו, הודוס.
כן.
והיא הייתה צדיקה, אז מיד בא דבר והתחיל להרוג את כולם.
כן.
עד שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, שמע, אני השם, אני זה, אז הפסיק.
כך כתוב שם ביוסיפון.
אני צריך להביא, החלק הראשון.
החלק הראשון נמצא.
השני זה כמו סרט, אני
בזה
עדיין. זה כמו סרט שבהוליווד.
כן. אתה נהנה מהספר.
קליאופטרה, אתה יודע.
קליאופטרה.
זה מנובלת, הוא מסביר כמו משהו לא יומן, הספר הזה.
בהזדמנות. אני צריך להביא לך את הספר הראשון.
לא, הראשון זה...
אתה אומר משעמם הראשון, על לעומת הספר השני, אה?
אני כבר כנראה, אני אביא לך את השני.
בסדר. העיקר, נמשיך הלאה. אך באשר... אז הוא אומר, לא, בציבור באמת לא... כשהציבור מאוחד... כשהציבור מאוחד... לא יכול להידבק רע בציבור, כשעם ישראל מאוחד לא נדבק בו רע. אם נדבק בו רע זה כשהוא לא מאוחד. זה מה שהוא רוצה, זה היסוד שהוא רוצה ללמוד. ואהרון הרגיש שהמציאות של משה, כל עוד משה רבינו איתם, אז האחדות קיימת, כי המציאות של משה רבינו היא יוצרת אחדות. אבל כשמשה רבינו איננו, אז הוא אומר כל המציאות הזאת של הטעות הזאת של עם ישראל בעגל היא תוצאה של אי אחדות. והוא יסביר את זה, תראו,
אז עד רב, הוא מסתבך, אז הוא רצה להביא אחדות, אז מה הוא עשה?
רגע, הוא יסביר, אבל אני אומר, זה למעשה פסוק מפורש, הפסוק אומר במשלי, לתאווה יבקש נפרד, כך כתוב, לתאווה יבקש נפרד.
אין תאוות ברבים?
אז לתאווה יבקש נפרד, זאת אומרת מציאות של בקשה של תאווה,
כן.
או רצון ללכת אחרי התאווה היא תוצאה של היפרדות. זה למעשה אותו רעיון. הפסוק אומר ככה, לתאווה יבקש נפרד ובכל תושייה יתגלה. אבל החלק הראשון של הפסוק, לתאווה יבקש נפרד, מציאות של תאווה היא תוצאה של היפרדות. כשיש איחוד אין תאוות
ויצר. מה חטאת ציבור?
לא,
אם יש ציבור שהיא לא ציבור מאוחד.
רגע. אז הוא אומר, אז עכשיו נראה. ועל כן נשארו בלי כוח המאחד אותם. ועל כן היה כל איש ואיש בפני עצמו. וזהו שאמרו זה על הגמרא אומרת בעבודה זרה, אלה אלוהיך ישראל, כן? אהרון אומר, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, אומרת הגמרא שיבואו לאלוהות הרבה. עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו, ככה אהרון אומר, כי אומרו אליי, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. אז אומר, מה זה אלוהים? אומרת הגמרא שיבואו לאלוהות הרבה. למה יבואו לאלוהות הרבה? מה זה אלוהות הרבה? כל מיני אלוהים
נפרדים, כן.
אז למה? הוא אומר, זה תוצאה מזה שכולם נפרדים. כשיש מצב של אי אחדות, אז כל אחד
בוחר,
כל אחד משהו אחר, כל אחד יש משנה בסנהדרין, המשנה אומרת כינוס לרשעים, כינוס לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם, פיזור לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. כשהרשעים מפוזרים זה גם הנאה להם, זה הנאה להם, משום שכמו שאמרתי, לתאווה יבקש נפרד. רשע חושב רק על עצמו, הוא לא חושב על האחרים. גם כשהוא חושב על האחרים, כן, זה בשביל עצמו. גם כשהוא דואג לאחר, זה לא שהוא דואג לאחר, הוא דואג לעצמו, כן, זה הרשע, כן. אז פיזור לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם, כן? למה הנאה לעולם? משום שכשהרשעים מפוזרים, זה כבר תחילת הסוף שלהם, זה תחילת הסוף, אין ביניהם ייחוד. אבל גם כשהם מכונסים, הם מכונסים לא בגלל, כמו שאומר שלמה, כמו שאמרנו בפסוק, לתאווה יבקש נפרד. יש בקשה של תאווה, זה מתחיל מהפרטיות, זה לא מתחיל מהכלליות. כשיש כלליות, אין תאוות. זה מה שהוא אומר, זה יסוד, זה שלמה המלך, כן? אז הוא אומר את זה כאן, תראו. ועל כן היה כל איש ואיש בפני עצמו, וזה שאמרו זל במסכת עבודה זרה, שיבואו לאלוהות הרבה, שלא היו כאיש אחד, רק פרטי פרטים. נו, מה עושים במצב כזה? אהרון חש שזה שמשה רבינו הסתלק, זה ישר השפיע. מה השפיע? הם כבר לא מאוחדים. אז מה הוא חושב עכשיו?
לאחד אותם מסביב ההגל.
אז המחשבה של אהרון היא לאחד, זה המחשבה של אהרון, אז הוא מסביר. ועל כן אין עיצה, רק לאחד אותם יחד. אז מה הייתה, מה הוא חשב? הייתה הצעתו שיקח מכל אחד ואחד זהב ויתיך כל אלה, יעשה מכל הזהב של כולם יחד, יתיך אותו, לעשותו גוש אחד, ויהיה זה דוגמה לכוח האחדות שהשפיע הוא בהם. וכאשר ישובו והתאחדו, שוב תתבטל טעותם כנתבהר לאלה, שהרי כל הטעות שלהם היא תוצאה של אי אחדות. אז הוא אמר, אני אקח מכל אחד זהב ואני אתיך את הזהב שקבל מכולם, אפוך אותו לגוש אחד. וזה זה יכול להיות משהו סמלי,
אבל סתם גוש,
כן, לא, בכלל לא אומרים
לא עגל.
נו, אז איך יצא? אז זה מה שאהרון אומר, זה מה שאומר, ויאמרו לי יעשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. אז מה אמרתי להם? ואומר להם, למי זהב? התפרקו ויתנו לי והשליחהו באש. מה הייתה הכוונה שלי שהשלחתי באש? הכוונה שלי הייתה להתיך את כל הזהב ולעשות מזה גוש אחד. אז מה קרה? ויצא העגל הזה. איך יצא העגל? אז הוא אומר, אך המחשפים בכישופיהם פעלו שיצא העגל הזה.
היה פתק של יוד קו-אב-קד.
כללו של דבר, זה מה שהוא הביא קודם, כללו של דבר, התנצלותו של אהרון הייתה שהתכוון לאחד אותם, וכוונתו הייתה רצויה. כוונתו הייתה רצויה, אבל בסופו של דבר מה שיצא זה בגלל הכשפים שעשו אותם מחשפים. אז לכן זה מה שאומר רשי, ויצא העגל הזה. אני בכלל לא התכוונתי לעשות עגל, כל המטרה שלי, וזאת ההתנצלות של אהרון.
אבל בשטח מה קרה? הם באו וביקשו ממנו מה?
הם ביקשו עשה לנו אלוהות הרבה. אבל המטרה שלו הייתה הפוכה. הוא הבין שהבקשה שלהם היא תוצאה, כמו שהוא אומר, של אי אחדות ביניהם. זה שאומרים עשה לנו אלוהות הרבה, אז הגמרא אומרת אלוהים, אלוהות הרבה הם ביקשו, הם ביקשו הרבה אלוהים. למה? משום שהם נפרדים, כל אחד יש לו את הראש שלו, כל אחד יש לו את הרצונות שלו. אבל המטרה של אהרון הייתה הפוכה. אהרון טיפל בשורש, הטיפול שלו היה טיפול שורש. מה הטיפול שורש? הוא הבין, אם יש פה חטא, זה תוצאה של אי אחדות, אז אני עכשיו מאחד אותם. אלא מה? קרה מה שקרה.
יש פה איזה גאפ, החטא זה החטא היה העגל.
כן, אבל
עד עכשיו מה היה החטא?
לא, הבקשה שלהם היוו אלוהות הרבה. ברור שזה חטא, זה שישראל רוצים אלוהים עשה לנו אלוהים, זה ודאי חטא. אבל אהרון מבין שזה תוצאה של אי האחדות, אז הוא אומר אני אעשה פעולה לאחד אותם. כן, אבל הוא לא הצליח. וזה משהו, אבל זאת ההתנצלות שלו למשה רבינו. הרי השאלה הייתה, מה הוא עונה? הוא לא נעל העניין. משה רבינו אומר לו, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטא הגדולה? מה הוא אומר? הוא לא עונה לעניין. אז אומר השם שמואל, הוא כן ענה לעניין. מה שהוא אמר זה, אני התכוונתי לטפל בשורש, אבל מה שיצא, אז מה אני אשם? אני לא אשם, ויצא העגל הזה. ברור, זה הטענה שלו.
אבל למה קודם כל בעצם על ידי יצירת הגוש הזה הוא רצה להמחיש להם את
זה שאלה, זה באמת שאלה, איפה מצאנו דבר כזה? הוא מסביר מה היה הרצון שלו. זאת אומרת, הוא רצה להתיך את כל הזהב ולעשות מזה גוש אחד. מה היסוד? אני שומע, יש פה איזה כיוון של אחדות, כן? או סמל של אחדות, אבל גם זה צריך.
עם מה עושים הפקדם שומעים שהגיהנון מלא עם אנשים?
עם אנשים עם כוונות טובות, אה? אין הכי נמי, כמו שהוא מביא את המדרש. המדרש אומר שמה שאהרון אמר, כמו שהוא מסביר, מה שאהרון אמר זה השפלה של אהרון. אחרי הכל, אבל הקושייה הייתה קודם כל, נכון שהייתה לך כוונה טובה, אבל הרי הפסוק אומר ובאהרון התענף השם להשמידו ומתו לו שני הבנים. זה היה עונש על מה שהוא עשה. זה לא סתם, זה לא ש הוא עבר, התשובה שלו סיפקה, כן? רק גם אם היה פה חטא, אתה צריך איזושהי הווה אמינה, מה באמת היה כיוון?
איש כזה גדול במיוחד.
ודאי, מה היה כיוון המחשבה שלו, מה הוא חשב, אתה מבין? נכון שהוא עשה טעות, על זה אין ויכוח, אבל השאלה מה הייתה המחשבה?
בדיוק השבוע למדנו בגמרא בבוקר, שבמסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא גרם כביכול לחטא העגל.
נכון, זה חטא מתוכנן.
כן, על מנת
ללמד לעשות תשובה, להורות דרך תשובה, נכון.
אז משה ואהרון לא ידעו על זה?
מה?
משה ואהרון לא ידעו על זה? וגם עוד קושה שיש לי, הרי בסוף, אחרי החטא העגל, מתו איזה כמה אלפים של...
בטח.
אז איזה תשובה יש פה? הם קיבלו על הראש?
לא, התשובה הייתה אחר כך. התשובה הייתה אחר כך.
כן, אבל לאותם האנשים שחטאו ושיתפו פעולה.
אז כתוב ברש"י, יש, הרי מה הדין? יהודי חילל שבת במזיד עם עדים והתראה, הוא עושה תשובה, הוא עושה תשובה, זה יעזור לו או לא יעזור לו?
לא
יעזור לו. אני אומר, לא, התשובה, לתשובה שהוא עשה יש ערך, אבל בבית דין של מטה אין מושג של תשובה. בבית דין של מעלה יש מושג של תשובה. בבית דין של מטה, לא ש בבית דין של מטה התשובה לא משפיעה לבטל גזר דין בבית דין של מטה. התשובה יכולה לבטל בבית דין של מעלה. בבית דין של מטה, ברגע שגזרו על אדם או אדם עשה חטא, יש עדים ויש התראה, גם אם הוא יעשה תשובה, כן? לתשובה יש ערך, אבל זה לא יפתור אותו. אין דבר כזה.
אבל לכן איש הרג את חיילים.
ודאי, וזה מה שבני לוי עשו.
זה לא שהקדוש ברוך הוא...
ודאי, 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 ודאי. זה מה שבני לוי עשו.
סליחה, חשבתי על הסוגיה הזו של מזיד ושוגג.
נו.
במזיד, בין אדם לחברו, יש קורבן אשם.
נו, מה פירוש? לא,
שק, עושק, בסוף ויקרא, פרשת ויקרא.
בסוף פרשת ויקרא יש קורבן אשם, אבל אשם יש על חטאים מסוימים, לא סתם. יש אשם מעילות, יש אשם גזלות, יש אשם שפחה חרופה, יש אשם נזיר, יש אשם מצורה, יש על דברים מסוימים יש אשם, אין כלל. חטאת זה כלל. כל שזדונו לב וקרת שגגתו חטאת. כל עבירה.
וזה רק על, 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 על שגגה.
מה?
חטאת רק על
שגגה. חטאת רק על שגגה.
למה הקדוש ברוך הוא לא נתן משהו שיכול לחפר על, על סדון בין אדם לשמיה?
נו, התשובה?
אבל התשובה מחברת רק בבטן של למעלה. אבל מה פה? למה דווקא חייב להגיע למיטה?
זה כנראה שזה
אין לו איך דרך לתקן את זה. אין לו איך
דרך, יש לו דרך לתקן. לא, לא, בבטן של מטה, בבטן של מטה לא מתחשב בתשובה.
זה גם הגיוני, אם החיה באה והוא רוצח חמישה אנשים בן אדם, מה
לא,
או סירה לבנות פדופיל, לא יודע מה,
נדחף דעתו,
יש הרבה שיגידו
נדחף דעתו ומחלל שבת, נדחף דעתו
בסדר, לא משנה. אז אין דבר כזה, אדם עשה חטא, הוא נושא בתוצאות, תלוי מה המדרגה של החטא. אם המדרגה של החטא היא שוגג, אז זה חטאת. אם המדרגה של החטא במזיד, אם זה בגין של מטה, בגין של מטה אין, לא שהתשובה לא חשובה, ההפך, התשובה, הרי יש משנה בסנהדרין, המשנה מתארת את החטא של החן ואת העונש של החן. הרי את החן הרגו בסקילה, אבל אומר לו יהושע, קום יתוודה
לפני המיטה.
כן, לפני שממיתים אדם אומרים לו תתוודה, תגיד וידוי, כי לוידוי יש ערך, אבל זה לא יפתור אותך. אין, בדין של מטה לא עובדים.
הם הרגו אחד ב-70 שנה, נכון? הם הרגו אחד ב-70 שנה.
בדין דמים. זה ביהושע מה שהרב אמר עכשיו?
כן.
איזה פרק, סליחה?
בהתחלה, בפרקים הראשונים, פרק ה', ו', שם התיאור של החטא של אחריו. אז הגמרא אומרת שמצד אחד דנו אותו למוות, מצד שני אמרו לו לפני שהוא מת שיתוודה, שיגיד וידוי, שיתוודה על החטא, שיודה בחטא. כן? למה? כי יודעה בחטא זה מהלך של תשובה.
אבל אין תיקון כדי לשבח.
יש תיקון, אבל זה לא ימחוק את הדין. אם יש דין, בדין של מטה יש דין, אין חוכמות.
כן.
בדין של מעלה יש להם חשבונות, אבל בדין של מטה
גם אתה כאילו מקשר גם שמוות זה משורה, אולי זה כפרתו.
נכון.
בכל זאת אנחנו עם הרפיים ורוצים, איך אומרים, בשביל וחי בהם, זה קשה.
אבל אדם חטא, זה האחריות של אדם. אדם צריך לדעת. כן,
אז ביחס הגמרא הזאת אפשר להגיד שמה שהיה,
אני אומר, מה שהגמרא אומרת שהראו דרך של תשובה, זה החטא הזה הוא חטא מתוכנן, זה באופן כללי. זאת אומרת, יש מה שנקרא חטאים,
אבל כלל ישראל הקדוש ברוך הוא משאיר את הבחירה החופשית. וגם ראינו את המאמר מסביר ש בעצם הקדוש ברוך הוא הסיר את ההגנה שהוא רגיל להגן את האדם מן ה... אז אפשר להגיד פה שבעצם למרות זאת הוא לא רצה שאהרון
יתפלה.
אהרון, צריך להבין, אהרון מצד אחד פעל כאן כאהרון, כאדם פרטי. בתכנון האלוקי יש דברים שהם יותר כלליים, וככל שהם יותר כלליים הם יותר מתוכננים. אבל אהרון חטא, אין מה לעשות. אהרון נענש, כמו שאמרתי, אהרון נענש, נענש עונש חמור.
עוד משהו, זה ישפיל וזה ירים.
נו,
אצלי זה נשמע על שני אנשים.
לא, לא, אז אתה רואה שהמדרש דרש את זה על אהרון, על אדם אחד. הנה, תראה איך שהוא מסביר, הנה, אני אומר, בגלל שהכוונה של אהרון הייתה, הוא תראה איך שהוא מסביר, הוא כבר מסביר את זה, בגלל שהכוונה של אהרון הייתה לאחד את כלל ישראל, אז יכול להיות שהוא טעה, במקרה הזה הוא טעה, אבל מיד אחרי זה הוא כותב, על כן זכה אהרון, הכהן הגדול, זה פרשת השבוע, הכהן הגדול מבואר בפרשת השבוע מביא כל יום מנחה שנקראת מנחת חביתין. זה מנחה שהכהן הגדול מביא כל יום, והוא מקריב מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. זאת אומרת, יש מנחת חביתין שחציה מוקרב בבוקר וחציה מוקרב בערב, כשהיא מורכבת יחד מ-12 חלות. מחציתה זה 6 חלות בבוקר ו-6 חלות בערב. זה מנחת חביתין של הכהן הגדול יום יום. כל יום הכהן הגדול מביא מנחה. אז הוא אומר, מה העניין? על כן זכה להקריב חביתין בכל יום שבאות י"ב חלות כמניין שבטי ישראל, והיינו לאחד את כל י"ב השבטים לעשותם כאחד. אתם שומעים? כיוון שהכוונה שלו הייתה לאחד, אז באמת הוא לא זכה לאחד, וישראל חטו כמו שראינו, אבל כיוון שהכוונה שלו הייתה לאחד, אז הוא זוכה אחר כך במתנה מיוחדת שהוא באמת מאחד את כלל ישראל. בזה שהוא מביא את 12, איך זה מאחד? אז הוא מסביר, ועל כן דעת רבי שמעון שכהן, כיוון הוא מלמד אותנו כאן יסוד, שמנחת חביתין של הכהן הגדול עניינה לאחד. איך זה מאחד? מביא 12 חלות, איך זה מאחד? שכהן גדול, דעת רבי שמעון במשנה, שכהן גדול שמת, כך אומרת המשנה במנחות, ולא מינו אחר תחתיו, החביתים קרבים בשמישל ציבור. כהן גדול מת, צריך להביא קורבן חביתי, אבל אין כהן גדול, עדיין לא מינו מישהו אחר תחתיו, אז הציבור מביא את מנחת החביתים של הכהן הגדול שמת. למה? כי למה? הרי זה קורבן של הכהן הגדול. זה משהו פרטי. התשובה היא, זה לא משהו פרטי, זה קורבן ציבור. אז אומר, יש מחלוקת. יש דעה שאומרת שאם הכהן הגדול מת, המנחת חביתין קרבה, עד שממנים אחר תחתיו, מנחת החביתין של הכהן הגדול קרבה משל ציבור, ויש דעה שאומרת שמי שמקריב אותה זה היורשים שלו. כן?
אז כל אומר, פנים מקריבים.
לא, רגע. אגב, דה לא קיים על הנחי, רק משל יורשים, לא, על ההלכה אנחנו לא פוסקים כמו רבי שמעון, רק משל יורשים קריבים, היינו משום שכהן גדול אפילו בעולם העליון, עבודתו לאחד את הכלל כמו שהיה בעודו בזה העולם. והחביתים קרבים חצאים, ולדעת הרמב"ם מחלקים כל חלה וחלה לשניים, ומקריב י"ב חצאים בבוקר וי"ב חצאים בין הארבעים. למה? להורות שאין לכל אחד, אומר פה יסוד יפה מאוד, שאין לכל אחד שום השלמה בפני עצמו. אדם הוא לא שלם, אתה לא שלם לבד.
כמו מחצית השקל.
בדיוק. אותו יסוד של מחצית השקל. אתה לא שלם לבד. כי עיקר פירוד הלבבות נמשך ממה שכל אחד אדם, זאת אומרת, מה פה שכל אחד אדם שלם? אדם מרגיש שהוא שלם. הוא אומר, אני לא צריך אותו. אני יכול לחיות לבד. אני לא צריך אותך. כן? מזה מתחיל הפירוד. מזה מתחילה התפיסה שהיא עומדת בניגוד לאחדות. אדם חושב שאני יכול להסתדר לבד, אני לא צריך. לא, אתה לא יכול להסתדר לבד. אתה צריך להבין שאתה חלק, כמו שאתה חלק, אתה זקוק לעוד חלקים כדי שישלימו אותך יחד. זה מה שהוא אומר. כי עיקר פירוד הלבבות נמשך ממה שכל אחד אדם שלם בפני עצמו. ולהיפוך, אדם שבור שיודע שאין לו השלמה בפני עצמו, רק מהשם יתברך שהוא משלים את הכלל כולו, זה מביא לידי אהבה ואחדות. וכל זה זכה אהרון, למה? מפאת כוונתו הטובה. הוא טעה בסופו של דבר, הייתה לו טעות, אבל הייתה לו כוונה טובה. וזה שאמר המדרש רבה בלשון, הלשון אומר, המדרש אומר, כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. זה ישפיל וזה ירים. אז מה זה זה? אז אתה הבנת מקודם, זה הכוונה, האדם אחד הוא משפיל ואדם שני ירים. לא, זה גימטריה. מה זה גימטריה? 12. אז הוא אומר, זה ישפיל וזה ירים. זה ו... תבין?
אבל יש 12 שמוריד.
כן, הנה, רגע. זה מביא לידי אהבה והתאחדות, וכל זה זכה אהרון מפת כוונתו הטובה, וזה שאמר המדרש רבה בלשון זה הושפל, או זה ישפיל, כי זה בגימטריה י"ב, שכוונתו הייתה לאחד את י"ב השבטים. שם לא עלתה כהוגן, אבל בלשון זה הוגבה. לאחד את י"ב השבטים בגימטריה זה ואבן. טוב, אז זה ביאור של המדרש.
אני פספס פה משהו, אנחנו התחלנו עם 6 ו-6.
כן, אבל הוא מביא שיטת הרמב״ם. יש שיטה שסוברת שהוא מביא שש חלות בבוקר ושש חלות בערב, זה 12 יחד. הרמב״ם אומר יותר מזה, הוא מביא שתים עשרה חצאי חלות בבוקר ושתים עשרה חצאי חלות בין הארבעים, להראות שאתה חצי, אתה לא שלם, אף פעם אתה לא שלם, ההפך, השלמות שלך היא רק שאתם יחד, זה מה שהוא אומר.
איפה המדרש על הכישוף והפתק שסרקו
זה מדרש אחר, בפרשת כי תשא, מדרש אחר. המדרש אומר שמשהו שהוא הביא, שהשליך שם.
נכון, יש פתק, אבל פתק יש לו היסטוריה, פתק מיוסף או משהו.
כן, על כל פנים זה מדרש פרשת כי תשא.
זה השם המפורש.
וזה, משה, נכון, הוא הוציא אותו, הוא שאל.
כן.
למה הורגים אותו, לא יודע מה. משה הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, מה כמו קורה?
שמו אותו בין הלבנים,
בין הלבנים.
כן. אבל זה מדרש אחר, זה מדרש אחר. הלאה. בפיוט של שבת הגדול, עכשיו הוא מדבר על שבת הגדול. בפיוט של שבת הגדול נותן טעם לכל ענייני יום טוב של פסח. ולמה זה, ולמה זה, מה שלא מצינו כן בכל הפיוטים. זאת אומרת, שימו לב, בפיוט הכוונה היה, אשכנזים אומרים היום אנחנו כבר לא אומרים את זה, גם האשכנזים כבר לא אומרים, אבל בזמנו, בחוץ לארץ יש עוד היום קהילות של יקים, שאומרים את הפיוטים.
איזה פיוט?
מה?
איזה פיוט?
לא, יש פיוטים ש...
מה
ביוצר? מה? יוצרות, אני אקרא יוצרות, הספרדים לא אומרים.
לא, לא.
כן, אבל יש יוצרות לשבת הגדול, יש יוצרות לארבע פרשיות, יש יוצרות לפסח, אז יש יוצרות לשבת הגדול, אומר.
זה באמצע ברכות שמה, לא?
גם באמצע ברכות שמה וגם באמצע 18. היו אומרים את זה באמצע 18, בטח. היום יש בקהילות שאומרים את זה אחרי 18. אחרי שאומרים את חזרת השץ בשחרית, אומרים יוצרות. אבל בסדר הרגיל זה היה פיוטים שהיו אומרים בתוך התפילה, תוך כדי התפילה. היום עוד האשכנזים אומרים את זה בתפילות יום הכיפורים וראש השנה. בתפילות יום הכיפורים וראש השנה הפיוטים נמצאים בתוך התפילה עצמה, אומרים את זה בתוך התפילה, אבל בשאר החגים כבר לא. אבל זה מה שהוא אומר. אז מה הוא אומר? בפיוט של שבת הגדול נותן טעם לכל ענייני יום טוב של פסח, למה זה ולמה זה, מה שלא מצאנו כן בכל הפיוטים. ויש לומר שדיני כתיב, כתוב בפסוק, זאת חוקת הפסח, ידוע, חוק זה בלי טעם. מה פירוש בלי טעם? אנחנו לא יודעים את הטעם. אז הוא אומר, מה היסוד? מה היסוד? אז הוא אומר, ונראה, דאיכות גאולת מצרים הייתה באשר ישראל היו עבדים לפרעה. על כן, הייתה היציאה רק על ידי שלקחם הקדוש ברוך הוא לא לעבדים. ועבדות השם יתברך הוציאתם מהיות עוד עבדי פרעה, וכעניין אומרם זל, אני אסביר עוד מעט מה הוא אומר, הקדש מפקיע מידי שעיבוד, כי כל קדושת הגוף שהיא בעצם מסלקת את השעיבוד שהוא במקרה. אני אסביר מה שהוא אומר, זאת אומרת, הוא פשוט הוא לוקח הלכה ואת היסוד שלה מיישם בצורה מחשבתית. מה ההלכה? אני הלוויתי למישהו כסף, נתתי הלוואה למישהו. כשאני נותן הלוואה למישהו, בייחוד אם אני נותן בשטר, מקבל שטר חוב על ההלוואה, אז הדין הוא שהרכוש שלו משובד לי, הקרקעות שלו, הבתים שלו משובדים לי, זה דין שעיבוד נכסים. כשאתה נותן הלוואה בשטר, אם אתה נותן הלוואה בשטר למישהו, כן, הדין הוא שהנכסים של הלווה, הנכסי דלא ניידי, משובדים למלווה.
זה לא... לא תלוי בערך.
בבקשה?
אתה מלווה $1,000, יש לו $1,000,000 בקרקעות, אתה...
זה לא משנה, הקרקעות משובדות, אתה לא יכול לגבות מיליון, אתה תגבה רק 1,000, כן? אבל כל הקרקעות משובדות, הוא ימכור את הקרקעות למשל, כן? אתה יכול לבוא אל אחד הקונים, להגיד לו, אדוני, הקרקע הזאת משובדת לי, אתה קנית הקרקע משובדת, תן לי אותה, אתה מבין? יש נקרא מושג של שעיבוד קרקעות. עכשיו, מה הדין? הולך הלוי והזה אחרי שהוא קיבל את ההלוואה, קיבל את ההלוואה ונתן שטר חוב על ההלוואה, הוא הולך מקדיש את הנכסים, מקדיש את הנכסים. האם המל ויוכל לגבות מההקדש הזה או לא? אז הגמרא אומרת הקדש מפקיע מידי שיבוד, הקדש מפקיע מידי שיבוד.
הוא יותר חזק.
מה?
ההקדש יותר חזק.
כן, הקדש מפקיע מידי שיבוד. זה
וואי.
כן?
אז בן אדם לחברו פשוט יכול להכריס את חברו בכך.
מה?
בן אדם
זה לא משנה, אבל אנחנו מדברים עכשיו, אני לא דן על מותר או אסור, אני דן בפועל, הדין חל, מה הדין?
אבל כשהוא מקדיש הקרקע הולך למי?
מה?
כשהוא מקדיש
הקרקע, אז זה שייך להקדש. גמרנו, אתה
כבר ואין משכון יותר,
אתה לא יכול לבוא לגבות מזה. הקדש מפקיע, אבל מה? הקדש מפקיע מידי שיבוד, הכוונה היא דווקא קדושת הגוף. זאת אומרת, קדושת הגוף, אני אתן דוגמה. נניח שאיבדתי לך פרה, שיבדתי מפורש את הפרה הזאת, אמרתי אתה תגבה לצורך, אם אני לא מחזיר לך את הכסף בזמן אתה גובה מהפרה, רשמנו בשטר פרה, הלכתי והקדשתי את הפרה לקורבן, אתה לא יכול לגבות מהפרה.
אבל היא יכולה לעבוד.
מה?
אבל היא יכולה לעבוד בשביל.
לא, היא הקדש, גמרנו. הקדש, זה פרה של הקדש, זה פרה שהולכת לקורבן. הדין הוא הקדש מפקיע מידי שיבוד. אומר השם ישמואל, הוא מיישם את ההלכה, אז זה הלכה, זה הלכה. הקדש מפקיע מידי שיבוד. דוגמה נוספת אני אתן לכם. עוד דוגמה. הגמרא אומרת למשל, חמץ מפקיע מידי שיבוד. איסור חמץ. מפקיע מידי שיבוד. אדם שאיבד לשני את הסטוק של, יש לו חנות, יש לו מחסן שלם של ביסקוויטים, כן? מחסן שלם של ביסקוויטים. מגיע פסח, החמץ הזה נאסר. פסח, החמץ הזה נאסר. ברגע שהחמץ הזה נאסר, אתה כבר לא יכול לגבות אותו. חמץ מפקיע. הקדש חמץ או שחרור מפקיעים מידי שיבוד. אותו דבר, עוד דוגמה, אתן עוד דוגמה. עבד כנעני, לקחתי הלוואה, אותו דבר, לקחתי הלוואה, יש לי עבד כנעני, שאיבדתי את העבד הכנעני לחוף. דיינו, אמרתי, אם אני לא משלם לך את החוב עד תאריך הזה והזה, אתה לוקח את העבד הכנעני, הוא שלך. העבד הכנעני זה רכוש. כן.
הגיע יובל.
לא, בלי יובל. אחרי שאיבדתי לך את העבד, רשמתי לו שטר שחרור, אפשר לשחרר עבד, אסור לשחרר עבד. כתבתי לו שטר שחרור, נתתי לו ביד. גמרנו. אתה לא יכול לבוא אליו. הוא הפך להיות יהודי גמור. העבד הכנעני הוא רכוש, אבל ברגע שהאדון משחרר אותו, הוא הופך להיות בן חורין יהודי רגיל. גר, אבל יהודי רגיל.
למה אסור לשחרר אותו?
מה? יש פסוק, לעולם בהם תעבודו. יש מצוות עשה. צריך אסור לשחרר עבד כנעני, אבל הוא שחרר אותו. הוא עבר על האיסור. כתב לו שטר שחרור. כתב לו שטר שחרור. אז המלווה לא יכול לבוא אליו להגיד לו, אדוני, אתה משועבד לי. אין, אני כבר לא עבד. כל עוד אני עבד. למה? כי זה שהחלתי עליו שם של יהודי, יהודי גמור, מבטל את השיבוד.
ולמה הוא הופך להיות יהודי?
כי כשאדון משחרר אותו, זה הדין.
אבל הוא היה יהודי מכתחילה.
הוא היה גר לחצאים. הוא היה יהודי. הוא חייב במצוות כמו אישה. אבל הוא לא היה יהודי גמור.
הוא היה יהודי
במעמד נחות. במעמד של עבד. עבד כנעני. אבל ברגע שאתה כותב לו שטר שחרור, אתה שחררת אותו. אז הגמרא אומרת, הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיבוד. אומר השם ישמואל, הוא מיישם את ההלכה הזאת כאן. הוא אומר, ישראל במצרים הם עבדים, כן? עבדים זה עבדים, זה רכוש. איך הקדוש ברוך הוא מפקיע, באיזה אופן הוא מפקיע את העבדות של המצרים? הוא אומר, אז הוא הופך אותם לעבדים שלו. כשאנחנו נהפכנו לעבדים של הקדוש ברוך הוא, וזה מהותי, זאת אומרת, זה הפקעה, אז ממילא פקעה העבדות למצרים. ברגע שהפכנו עבדים לקדוש ברוך הוא, ממילא פקעה העבדות למצרים. כמו הוא אומר, כמו שהקדש מפקיע מידי שיבוד, הרי הרכוש שלי משעובד לך, לקחתי ממך הלוואה, אני מקדיש אותו ברגע ש... מה עשיתי? עשיתי אותו, העברתי בעלות. מה זה הקדש? העברת את, אני הבעלים על הרכוש, הפכתי את הקדוש ברוך הוא בעלים על הרכוש. זה הקדש. מה זה הקדש? הקדש אתה נותן לריבונו של עולם. הוא הפך להיות עכשיו הבעלים. ברגע שהפכת אותו לבעלים, אז ממילא פקע שיבוד. אז אותו דבר הוא אומר, זה גם מה שנעשה במצרים. מה
המלווה עושה?
מה?
המלווה, מה הוא עושה?
יש לו בעיה.
נכון.
מזה הוא לא יכול לגבות.
הוא ילך לבית דין ו...
הוא חייב לו. אבל הוא לא...
הוא עדיין חייב.
הוא בערב מבסוט
מהדבר הזה. הלווה עדיין חייב.
אמרתי, זה לא שהוא עשה מעשה... אני לא דן אם זה...
לא, מבסוט עם מה שהוא אומר, ההשוואה הזאת.
רגע. עכשיו בואו נראה.
כל הדמויות של זה, אפשר גם קצת להגיד שמה אני אוכל בשוט התורה.
נבל בשוט
התורה. זה לא ממה... חוץ מזה, כשאתה עבד, אתה עבד, למה? אתה גנפת, אתה לא יודע מה, אתה הגעת זה באיזשהו צורה, נכון? כשאתה עבד, אתה
לא, עבד... לא, כנני,
עבד
לא,
עבד כנני, גוי מחא את עצמו.
מה שאתה אומר,
נכון, מחא את עצמו, אבל לנו הוא רימה אותנו.
למה הוא רימה אותך?
פרעה רימה אותנו, מה, איך, מה אנחנו נהיינו...
איך נהיינו עבדים לפרעה?
כן,
לפרור.
הוא רימה אותנו, אז ההשוואה פה בכלל לא נהיה.
לא, אבל...
אמרו שאפילו הוא בא והתחלה עבד איתנו, ולא יודע מה...
לא, לא, אז אני רק רוצה לקרוא, הנה, אז הוא אומר ככה, ונראה דייכות גאולת מצרים הייתה באשר ישראל היו עבדים לפרו, על כן הייתה יציאה רק על ידי של כחם הקדוש ברוך הוא לא לעבדים, ועבדות השם יתברך הוציאתם מיות עוד עבדי פרו, כמו שאומרת הגמרא ביבמות, הקדש מפקיע מידי שיבוד, כי כל קדושת הגוף שהיא בעצם מסלקת את השיבוד שהוא במקרה. הוא עושה פה הבחנה בין דבר שהוא מהותי לדבר שהוא מקרי. שיבוד זה משהו מקרי, לעומת קדושת הגוף זה משהו, כשאדם הקדיש זה משהו מהותי. והקדוש ברוך הוא שלקח את ישראל לעבדים היא קדושת הגוף לעולם, וזהו שאמר הכתוב, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד. ועל זה באה מצוות הפסח. אתם מבינים, כשעם ישראל משובד במצרים, כמו שאתה אמרת, משהו מקרי רימה אותם, לא משנה, באופן מקרי הפכו להיות עבדים שלו, השתלט עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא הופך אותם לעבדים שלו מהותית, בעצם. אז כל דבר שהוא בעצם, כן, מפקיע מדי דבר שהוא מקרי, מבטל דבר שהוא מקרי, זה מה שהוא אומר. ועל זה באה מצוות הפסח. הפסח נקרא עבודה, כמו שכתוב, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. והנה, עבודת עבד היא גם כשאינו יודע את הטעם. עבד לא צריך לדעת למה הוא עובד, אלא, ולא עוד, אלא שאי אפשר להיקרא עבודת עבד אם העבד יודע טעמו של דבר שציווהו השם יתברך. כי אם יודע הטעם, אין לך הנאה גדולה מהטעם של המצוות, וזה ידוע לזוכים להם, כמאמר הכתוב, הפסוק אומר, טעמו וראו כי טוב השם. כל עבודת, אומרת, כל המושג של עבודת עבד זה כשאתה לא יודע, אתה עובד בלי לדעת. עבד עובד לא בגלל שהוא יודע, עבד עובד בגלל שהוא עבד. רק כשאין הנאה לעבד, כמו שהגמרא אומרת בקידושין, כי כאמרינן זה נהנה וזה מצטער, אחא זה נהנה וזה נהנה. הגמרא שמה אומרת את זה לגבי, הגמרא אומרת, הגמרא שואלת שאלה, שאלה, שימו לב לאיזה שאלה. הגמרא דנה ששפחה כנענית תיקנה בביאה, עד כדי כך.
שפחה כנענית?
אישה נקנית בביאה. האיש קונה את אשתו, או בכסף, או בשטר, או בביאה. הגמרא דנה ששפחה כנענית תיקנה בביאה, שהאדון יקנה אותה בביאה. אז אומרת הגמרא, איך יכול להיות דבר כזה? כי כאמרינה זה נהנה וזה מצטער, אבל זה נהנה וזה נהנה. הקניין של עבדות, כל המהות של העבדות זה שהעבד הוא מצטער, הוא לא נהנה. אם העבד נהנה אז זה לא עבדות.
ואז מה?
לא, ממילא לא ייתכן, אומרת הגמרא, ששפחה כנענית תיקנה בביאה.
אז זה כאן משהו.
לא ייתכן, אבל מה אתה רואה? רואים משם יסוד, זה מה שהוא רוצה להוציא מכאן. עבדות זה לא מתוך הנאה. לא יכול להיות שעבדות תהיה הנאה. אז ממילא הוא אומר, זה הסיבה שהפסח נקרא חוקת הפסח. כי כל המהות של הפסח זה הקניין שהקדוש ברוך הוא עשה בישראל, אתם מבינים? הקניין שהקדוש ברוך הוא עשה בישראל הוא חוק. מה פירוש חוק? אתה יכול לתת טעם לכל דבר ודבר. אומר, לא! אם אתה נותן טעם, אז כל עניין הפסח זה העבדות של ישראל, הפכו לעבדים.
גם אנחנו נהנים וגם
הקדוש ברוך הוא. זה לא עבדות. אם אתה נהנה, זה לא עבדות. זה מה שהוא אומר. כן? על כן, מצוות הפסח שנקראת עבודה, והיא עבודת עבד, להשם יתברך, שזה מוציאתו משעבוד פרעה, נצרך שתהיה חוקה דווקא. ברור?
עכשיו אנחנו נהנים.
זאת אומרת, אז אתה רואה שאתה 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 רואה